פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם אנחנו רוצים לדבר על עסקת נתניהו, על המסע ומתן לעסקה כזו, עסקת המאה, יש מי שמכנה אותה אולי, אז שלום לכם, ואנחנו נגיד שלום גם לעורך דין אבי אמירם.
שלום. לצופים, שלום למאזינים.
מומחה למשפט פלילי ויושב ראש ועדת בית המשפט העליון בלשכת עורכי הדין. לפני שנגיע לנתניהו, זה מה שעומד על סדר היום. בכלל אני רוצה לדבר איתך אבי על עסקת הטיעון, זאת אומרת, מתי מגיעים לעסקת טיעון? מה זה היצור המוזר הזה, עסקת טיעון? אז בוא נבטל את בתי המשפט בכלל, נסגור עניינים וזהו.
בוא נתחיל ככה, שבתי המשפט מעודדים הסדרי טיעון. זה היום המילה המכובסת יותר, לא עסקאות, עסקאות נשמעות משהו אפל, הסדר טיעון נשמע משהו קצת יותר מעל פני המים, אבל אנחנו מדברים למעשה על אותו דבר. כאשר אני אומר שבתי המשפט מעודדים היום הסדרי טיעון, קודם כל ובראש ובראשונה זה לחץ אטומי על מערכת בתי המשפט. זאת אומרת, מערכת בתי המשפט, אילו הייתה מתנהלת בקורטוב עיקוב הדין את ההר, היא הייתה קורסת לחלוטין, טוטלית. אי אפשר לנהל היום משפטים 100% הוכחות, כי אין אבל. מצד שני, בוא נודה על האמת, ישנם תיקים שלנהל אותם סתם, ולגרור הייתי אומר רגליים עד לאיזשהו גזר דין כזה או אחר, חבל, כי אפשר בדרך כמובן לקצר את הדרך, כולם נהנים מהעניין הזה, אבל בראש ובראשונה מי שנהנה בדרך כלל זה הנאשם עצמו.
הנאשם עצמו
דווקא? הנאשם עצמו בהסדרי טיעון, אבל איזה הסדר טיעון? הסדר טיעון כאשר אתה יודע בוודאות שהתיק הזה יוביל להרשעה. once אתה יודע שהוא מוביל להרשעה ועלול להוביל להרשעה, כמובן חייב לא לנהל את התיק וללכת להסדר טיעון. אני רוצה רק לומר ככה.
כן.
בשנות ה-80 וה-90, אולי הייתי אומר אמצע ה-80, אמצע ה-90, גזרי הדין והכרעות הדין היו זהים אם היית מנהל תיק או אם לא היית מנהל תיק ומגיע להסדרי טיעון. היה פרקליט מחוז בשם אהרון שדר שאמר, אצלי אין הסדרי טיעון. או שאתה מודה או שאתה מנהל את התיק. זאת אומרת, היו גישות. בית המשפט העליון, כמו שאני אמרתי, שכלל לאחרונה, לא כל כך לאחרונה, בפסק דין מאוד תצהירי הייתי אומר, דקלרטיבי, שבא ואומר, לכל הסדר טיעון יכובד, אלא אם כן יש דברים מאוד חריגים.
זאת אומרת, זה מעניין, אבי, ההסדר טיעון יכובד או לא, תכף נגיע לזה בהמשך, בהקשר גם של נתניהו, אבל אני זוכר בכל זאת ששופטים דגולים, השופט מאיר שמגר, זכרו לברכה, לא אהבו את זה, הוא לא אהב את הסדרי הטיעון, הוא אמר, זה סוג של רעה חולה שצריך לצמצם בה כמה שיותר.
יוסי, הקלאסיקה של משפט זה לנהל את המשפט. כן. כשמדברים על קלאסיקה, כשאתה בא בתור בריסטר לבית המשפט, אתה רוצה לנהל את התיק, אתה רוצה לרסק את הידים, אתה רוצה להגיע, לחתור לזיכוי, ולצאת כמובן עם כנפיים של טווס בסופו של יום. אבל זה כמובן חייב להיות כפוף לראיות שישנם. זאת אומרת, התפקיד שלך כסנגור, בראש ובראשונה, להיות איזשהו בלם, ולא לתת ללקוח שלך חס וחלילה וחס, לצלול למעמקים, למצולות, עם רק בגלל שרצית לנהל את התיק, זה פעם אחת.
כן.
עכשיו בוא נודה על האמת גם, יש פער עצום בין ההרשעה לבין הגשת כתב אישום. מה זאת אומרת? הפרקליטות היום, כשהיא מגישה כתב אישום, היא צריכה לעמוד על בסיס יסוד סביר להרשעה.
כן.
מה זה אומר באחוזים? די לה ב-40-50% שהיא תשיג הרשעה, כדי להגיש כתב אישום. זה כתב אישום סביר.
כן.
בית המשפט, כאשר צריך להכריע דינו, צריך להגיע ל-99.9%. כמובן, מעל לכל ספק סביר.
כן.
כל הטענות לפעמים שאני שומע של הקולגות שלו, אנחנו נוכיח בבית המשפט את חפותנו. אתה לא מוכיח את חפותך. הפרקליטות צריכה להוכיח את הרשעתך, ולא להפך.
הבנתי. עכשיו, אז אם יש את המוסד הזה של עסקת טיעון, מתי זה מתחיל? זאת אומרת, אדם פלוני מואשם במשהו ומתחיל משפטו, והוא פונה, אומר, חבר'ה, אני רוצה עסקת טיעון, הפרקליטות מציעה לו, בית המשפט שולח אותם.
אז בוא נאמר ככה, כאשר אנחנו מדברים על ההדיוטות, אנשים מן הרחוב, אז יכולה להיות אינטראקציה בין תובע לבין סנגור. תובע כן. יכול לבוא ולהגיד לסנגור, נו, אולי תגמור את התיק. ואז אומר, אוקיי, גומרים את התיק, איך מסיימים את התיק? אם אתה שואל אותי באופן כללי, לנאשם יש אינטרס לייצר הסדר טיעון, כאשר המצב שלו באמת נמצא עם ראיות, מארג ראיות,
כן, שהוא יודע שזה ילך להרשעה.
כן, שזה ילך להרשעה. אז כמובן, היוזמה צריכה להיות של הסנגור. אבל לעתים ישנם מצבים, אני יכול להגיד לך ששופטים מגיעים דקה לפני הכרעת הדין, דקה במרכאות כמובן,
כן.
והם מכנסים את הצדדים ללשכה, ואומרים להם, רבותיי, תקשיבו, עורך דין אמירם, סתם לדוגמה, יש לו טיעון פנטסטי, אם אני מקבל את הטיעון שלו, התיק שלכם קורס. אתם הפרקליטות, יש לכם טיעון באמת שעורך דין אמירם צריך לחשוש ממנו. אני מציע לכם הסדר. אני יכול לבוא ולהגיד שבאותו מקרה אמרתי לכבוד השופט, האוזן שלי לא מוזיקלית, אני רוצה לשמוע מספרים. לכן, כאשר הייתי בא ואומר, לרוב הפנייה נעשית מהסנגורים, עכשיו. כשאני אומר, המוסד הזה השתכלל,
כן.
תדע לך שבבית המשפט המחוזי, בבית משפט השלום, ישנם מוטבים שעוסקים אך ורק בהסדר
הטיעון. זאת אומרת, שופט מגשר כזה.
זה שופט מגשר, בדיוק. עכשיו, מה היתרון של שופט מגשר? שופט מגשר לוקח את התיק. אני כמובן מדבר על... על שופטים שלוקחים את התיק, קוראים את התיק, ובאים לנאשם ולתובע ואומרים לו, תקשיב.
כן.
יש בעיה ויש בעיה. אני מציע איפשהו לצמצם את כתב האישום, לגזור את כתב האישום ללכת. עכשיו, הגישור הזה כשלעצמו גם משרת את התביעה. ברגע שהוא משרת את התביעה. עכשיו, נאשם כששומע שופט, בא וקורא את התיק ומציע הסדר טיעון ומשתכנע, שיש מקום להסדר טיעון, אז קל לו יותר, כמובן, כן. לקנות את העסקה או את ההסדר.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לך באמת לעסקת נתניהו, אם וכאשר תצא לפועל. מה לדעתך, למה עכשיו? מה קרה עכשיו מהידיעות שלך, מההבנה שלך את תחום המשפט? מה קרה עכשיו שנתניהו מבקש, כך אני מבין, עסקת טיעון, הבנו שהוא ביקש את זה דרך אולי גדול המשפטנים בארץ, פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. למה עכשיו?
ככל שהימים מתחדדים וככל שהעניינים מתקדמים, הערכה שלי שביבי נתניהו מעוניין שמנדלבליט יסיים את הסדר הטיעון הזה.
אהה.
זאת הערכה שלי, כי אני מצד שני לא רואה שום סיבה. לא הגענו עוד לנקודה ארכימדית, לא חצינו את הרוביקון, לא הגענו לשום שלב שבו אפשר לבוא ולהגיד, רבותיי, המצב כרגע המשפטי הופך להיות חמור יותר ממה שצפינו אותו בתחילת הדרך. זה אחד. ולכן,
כן.
ולכן מאחר והוא נעשה, ההסדרים נעשו מוקדם מדי להערכתי. למה אני אומר מוקדם מדי? כי לא שמענו עדים בצורה כזאת שיכולים לבוא ולהגיד בצורה נחרצת, רבותיי, התיק הזה הולך להרשעה או הולך לזיכוי. נשמעו שני עדים מרכזיים, אילן ישועה.
שזה יכול להיות לכאן או לכאן.
לא, בשלב הזה אני לא חושב שנפרצה איזושהי פרצה שלאורה התביעה הייתה צריכה לבוא ולהתקפל, ולקפל את הדגלים שלה, או להפך.
אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבי. בעצם אתה אומר לי, נתניהו במקרה הזה לא רץ לעסקה בגלל שהוא רואה שמצבו חמור, הוא רץ לעסקה בגלל שהוא מעדיף לסגור את זה עם מנדלבליט.
אני אומר, ככל שההבנה שלי, אני לא מצוי בתוך התיק, אבל אני מנסה כעורך דין.
אתה אומר, לא הגענו לאותה נקודה ארכימדית.
לא הגענו בדיוק לנקודת ההבשלה או לנקודה ארכימדית שבה אפשר לבוא ולהגיד, רבותיי, ישבנו, עשינו שקלה וטריה, אנחנו במצב הרבה יותר קשה מנקודת הפתיחה, ובואו נלך להסדר טיעון. לא. אנחנו כן. ממש בחיתולים של התיק הזה, בוא נקרא לזה בשמו.
כן, אבל שאלה שעולה וצפה...
ואז, כן. מפה אני בא ואני אומר, רבותיי, בוא נלך רגע רוורס. רוורס, אם בחרתם עכשיו את המומנטום הזה לייצר הסדר טיעון, הייתם יכולים לעשות את זה כבר בשלב של השימוע.
עוד הרבה קודם.
מה בער לכם? מה השתנה? מה יום מיומיים? זה אחד. לכן, כשאני מתכנס... לתוך המסקנה היחידה, זה אנחנו מעוניינים לסיים את זה בשעה שמנדלבליט, כי מנדלבליט אחד, בוא לא נשכח דבר אחד, הוא מצוי בתיק החקירה,
כן.
הוא מכיר את תיק החקירה, הוא למעשה את מרבית הקדנציה שלו בעצם בילה כן. בתיקים 1,200.
ובניגוד לפרקליטים אחרים, הוא לא חתר לשוחד בכל התיקים, זאת אומרת, הוא היה ליותר לכולה.
אני אומר, שוב פעם, בוא לא נשכח דבר אחד, שנקודת הפתיחה של הפרקליטים שליוו את התיק, מלבד היועץ המשפטי לממשלה, היו למעשה שבשלושת התיקים יש שוחד. כן. חד וחלק. כן. הוא מיתן את זה, ולדעתי הוא מיתן את זה גם בצורה משפטית, לא סתם מיתן כי הוא כן. נתן איזשהו בונוס לבנימין נתניהו.
כן.
ואני לא יודע מה, לו אני הייתי היועץ המשפטי לממשלה, כן. אני הייתי לוקח את תיק 1000, ועם תיק 1000 מסתער, ובזה גומר את העניין. את 2000,
זה באמת... אבל בתיק 1000, על פי מה שאנחנו רואים, ואולי גם אפילו סנגורי נתניהו יודעים את זה, יש פה הרשעה או מרמה והפרת אמונים, לא?
הוויכוח הוא ככה, לביבי נתניהו יש את חוות דעתו של דוקטור יעקב ויינרוד ז"ל, שהוא אחד מגדולי המשפטנים, כמובן שהמדינה הזאת באמת הכירה, ועל פי חוות דעתו, הוא בא ואומר, רבותיי, המתנות האלה ניתנו כדין והתקבלו כדין. זה פעם
אוקיי.
אחת. כן. אז הוא בא ואומר, אני יש לי איזשהו אינטרס הסתמכות כן. על חוות דעתו. זה פעם אחת. לגבי תיק 2000, הוא פרובלמטי, כי לדעתי היה שם סוג של איזשהו מסע ומתן בין נוני
מוזס. שלא הבשיל.
לבין נתניהו. אוקיי. תיק 4000, יש בו איזשהם בעיות. אני לא אומר שלא, כי הבעיה המרכזית בתיק 4000, זה שהרגולטורים למעשה הסכימו ואישרו את העסקה, המגה עסקה שבין יס ובזק.
כן.
זה פעם אחת. פעם שנייה באים ואומרים, לא, דחפו למעשה לקראת העסקה.
ובהקשר הזה עוד לא הגענו לעדותו של פילבר, וזה שוב מחזיר אותי לדברים שאמרת, למה עכשיו? אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שעולה הרבה ומסקרנת את הציבור, זאת שאלת הקלון. באים ואומרים, ככה אני מבין, לפחות על פי הדיווחים האחרונים, מצידו של היועץ המשפטי לממשלה, אולי גם בלחץ הפרקליטות, שאומרים, נתניהו, העסקה שאנחנו מציעים לו 7-9 חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות, אבל קלון, וזו העסקה. עכשיו, מן העבר השני, יש מצידו של נתניהו סנגורים שאומרים, סליחה, למה קלון? אתה תחליט, אתה תגיד קלון, אני אגיד לא קלון, וניתן לבית המשפט להכריע.
תראה, אני לא בטוח שמנדלבליט התעקש שביבי יסכים שיש בעבירות הללו קלון. אני לא בטוח. Okay. אני גם לא חושב שזה הוגן. Okay. אני לא חושב שזה הוגן. כי למה אני לא חושב שזה הוגן? כי בוא נניח לרגע שביבי נתניהו מנהל את התיק עד סופו. ונניח מורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים, מורשע אולי בעבירה ומרמה והפרת אמונים בתיק של 2000 לצורך העניין, ומזוכה מעבירת השוחד.
אוקיי.
שזה אגב לא תוצאה שהיא בשמיים.
כן, תסריט הגיוני, יחסי.
זה תסריט הגיוני. אולי הוא יזוכה בכלל מ-4000, אולי הוא יזוכה גם מ-2000, ונשאר עם ה-1000.
כל יכול להיות.
לכן, המסע ומתן שצריך להתנהל פה הוא קודם כל על העובדות. כי העובדות למעשה גוזרות, הייתי אומר, בסופו של דבר, רואים את נושא הקלון. כן. ואני משוכנע שהתיק הזה, כתב האישום הזה הרי מסתרע על עשרות עמודים, אני מניח שכל עובדה ועובדה שמה יכולה כן. להשפיע על נושא הקלון, זה פעם אחת. פעם שנייה, יכול להיות מאוד שביבי מתעקש שמנדלבליט יבוא ויגיד שבעבירות הללו אין קלון, ואז בעצם הוא
פותר אותו לגמרי.
כן. או האפשרות השלישית שמנדלבליט דורש שהוא יודע ויתרחק מהחיים הפוליטיים.
הבנתי.
עכשיו, לו אני יועץ משפטי לממשלה, אני צריך לסמוך על בתי המשפט.
כן, אני רוצה רגע לעצור אותך, להיכנס כן. בחריץ הזה שאמרת של הקלון. יכול להיות כזה דבר שמנדלבליט אומר, בוא תודה שעשית את המעשים האלה ותפרוש מהחיים הפוליטיים, אבל לא יוטל עליך קלון משפטי?
ראינו את זה אצל דרי, הרי once אתה מתפטר מהכנסת,
כן.
למעשה אתה הופך להיות אדם מן היישוב. כשאתה אדם מן היישוב, אבל אז צריכה להיות כמובן התחייבות לכמה זמן אתה מרחיק את עצמך מהזירה הפוליטית וכיוצא באלה, האם בכלל את ההסכם הזה אפשר לאכוף? זו שאלה כן. טובה מאוד.
כן.
אבל לדעתי מנדלבליט נמצא בסיטואציה שבה הוא לא יחזור על מתווה דרעי של תתפטר מהכנסת, את נושא הקלון נשאיר ליום סגרי.
דיה צרה בשעתה, כן. אז עכשיו, בכל זאת אני חוזר לעניין הקלון. השאלה היא, בוא נגיד שמנדלבליט אומר אני רוצה קלון, ונתניהו אומר לא קלון, זאת אומרת מנדלבליט לא מחייב את נתניהו לקלון, ואז מגיעים לבית משפט.
כן.
יכול להיות ש... או אתה יודע מה, נגיד אפילו יותר מזה. מנדלבליט אומר, בסדר, אני מוותר על קלון. ואז מגיעים לבית משפט. יכול להיות שבית המשפט, ופה אנחנו מגיעים לתחילת הדברים שלנו, לא יכבד את הסדר הטיעון הזה?
אני אגיד לך מה שיכול להיות בסיטואציה שכזאת. אם מנדלבליט היום יצעד לעבר ביבי ויגיד, רבותיי, אני מקבל את ההודעה שלו.
כן.
במסגרת ההסדר, ואני לא אבקש להכריז שיש בעבירות הללו
כן,
קלון. הוא
כן,
לא יבקש,
כן.
כי הוא צריך לבקש את זה.
כן.
אז מפה אנחנו צפויים לעשרות עתירות לבגץ.
כמובן.
שבו היועץ המשפטי לממשלה יצטרך להניח על שולחן השופטים את הכתב האישום המתוקן, והם יצטרכו לבדוק האם הדרישה של, או אי הדרישה של מנדלבליט, שיש בעניין הזה או אין בעניין הזה קלון, כן. היא סבירה.
אבל בדרך כלל, תקן אותי אבי, בית המשפט, בגץ, מכבד את עמדת היועץ. ראינו את זה עם מזוז.
לחלוטין.
עם, כן, עם מזוז ועם קצר.
כל ההתקפות שהיו על, על, על היועץ, המוסד היועץ המשפטי לממשלה, אפשר לספור על יד אחת את המקרים אה. שבהם הם התערבו. גם אם ניקח אפילו כן. את מקרה קצב, שלושה שופטים מול שני שופטים, אז הייתה, אם אני לא טועה, נשיאת בית המשפט העליון, הייתה בדעת מיעוט יחד עם השופט פוגלמן. הם היו בעד להגיש כתב אישום נגד העסקה הזאת.
כן.
והשלושה האחרים הכריעו למעשה כן. לטובת העסקה. כך שלמעשה, אנחנו צריכים פה, זאת אומרת, זה ההתקפה, מנדלבליט צופה את ההתקפה הזאת, ואם דיברת על הגורו בדמותו של אהרון ברק, אז אהרון ברק, למיטב זיכרוני, אם אני, עם האוזן שלי מוזיקלית, דיבר על נושא הקלון בעבירות הללו.
כן, נכון. תקשיב, זה מאוד מעניין, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות. בכל זאת אני רוצה לחזור אותך שאלה אחרונה למה שפתחנו בו. אתה יודע, אני כל הזמן תוהה, אנחנו מחפשים את הצדק, אנחנו מחפשים את המוסר, אנחנו מחפשים את כל הדברים האלה, ו... איך נראית מערכת המשפט עם, אתה יודע, הסחר סוסים הזה?
תראה, אני רוצה להגיד לך ככה. כשאתה נמצא בתוך המערכת הזאת, אתה מבין למה היא מתנהלת בצורה שכזאת. הדיוטות או צופים מהצד באמת לא מבינים. ואני לא רק אומר על הדיוטות. למשל, אני מדבר אפילו על עיתונאים מאוד כן? בכירים שבאים כן. ואומרים, רגע, סליחה, ביבי נתניהו זה לא אחד האדם. אם טענת שתפרו לך תיקים, אם טענת שאין כלום כי אין כלום, אז תתכבד ותנהל תוכיח. את התיק הזה עד הסוף. אני יכול להבין את העניין, אבל מצד שני, צריכים להבין דבר אחד. אנחנו מדברים כן. פה בדיני נפשות. בסופו של דבר, ביבי נתניהו התארטל, הייתי אומר, מהכותרת שלו של, 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 של ראש ממשלה לשעבר,
כן.
יושב ראש האופוזיציה. בסופו של דבר, כשאנחנו יורדים, לקצה הקודקוד של המשולש נמצא אדם.
נכון.
וביבי נתניהו בסופו של דבר הוא גם אדם, ובערכת המשפט שופטת אדם, היא לא שופטת מוסד. Mm-hmm. ולכן, כאשר אנחנו מגיעים לשם, אנחנו צריכים לגלות חמלה.
כן.
עכשיו, לא עושים טובה לאף אחד.
כן.
אגב...
על סמך העובדות פחות או יותר שנתגלו
תשמע, עד מאותו רגע. תשמע, אני יכול להגיד לך שכאשר כן. מנסחים כתב אישום, יש תובעים, שמנסחים את זה בצורה מטורפת, סליחה על הביטוי, הם מוכנים להכניס אישומים שבעצם...
כן, וראיתי את זה גם כשעסקנו בנושא, עקפתי אחריך גם ככתב לענייני משפט. פתאום אתה רואה איזה עבירה קטנה מנוסחת כאילו לא יודע מה קרה.
זהו, אז לכן, אז אני בסופו של דבר, אני חושב שדווקא הסדרי הטיעון, הם עושים צדק בסופו של יום, כאשר אנחנו מדברים, של עשיית צדק. אמנם זה לא נראה טוב, אמנם זה נראה כמו איזה סחר סוסים או משהו כזה, מה פתאום שיוותרו לו, אבל בוא, הנגזרת הייתי אומר והמסקנה, זה בסופו של דבר אנחנו מדברים על 40% סיכוי להרשעה, שם נמצאת הפרקליטות כשהיא מגישה את כתב האישום.
כן.
אז אני חושב שאנחנו צריכים להיות
זה. טוב, אנחנו נמתין ונראה. היה מעניין מאוד, עורך דין אבי עמירם, תודה.
תודה לך, תודה על הזמנה.